עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103
טובים כאן, דוקטור מאיה רוזמן איתכם פה עד שעה אחת, והיום נדבר בפתיחה על מלח וגבינות בולגריות בפינת המיתוסים על היתרונות הבריאותיים של בטטה סגולה. מחקר חדש על סובין פסיליום שתורם להפחתת קולסטרול, במיוחד באנשים שנוטלים תרופות להפחתת קולסטרול. בפינת טוב לדעת על הערך התזונתי של סלק, וטיפ לסיום, האם ייתכן שלא יורדים במשקל כי אוכלים מעט מדי? ובסוף, בסוף, בסוף, מתכון, שאתם לא תאמינו, אבל יצא, אני חושבת, יפה וטעים, גלידת סלק. יצא טוב, יצא טוב, איציק עושה פה סימנים שבא לו, לא יודעת, אבל זה יצא ממש טעים. מספר הטלפון כדי לעלות לשידור, 1-900-722-103, אפשר גם, או עדיף אפילו, לשלוח הודעת וואטסאפ, 054-70-103-70, 054-70-103-70, תשלחו שם איזו הודעה שאתם רוצים, ואנחנו נעלה אתכם לשידור, וגם אפשר לצפות בשידור בדף של הפייסבוק של הרדיו, או לדף הפייסבוק שלי, אפשר להגיב, לשאול מה שרוצים בתגובות, וגם לעשות לייק ולשתף. אני פה עם העורכת והמפיקה מאירה פרט, שחגגה שבוע יום הולדת, מזל טוב מאירה, מכל הלב, בריאות, בריאות, בריאות. אני פה גם עם אחראי לשידור איציק אהרון, שכבר אני יודעת עליו שלא אוהב גלידה צלק, אחראי לדיגיטל ג'וני דוב, ועל הפייסבוק רון שהין. טוב, אז אני באמת רציתי לדבר קצת על המשמעות של מלח, אבל לקראת חג שבועות תהיתי על האם חייבים לאכול גבינות מבחינה בריאותית. השורה התחתונה זה לא, אבל אני קצת ארחיב על זה, ודבר אחד שגם חשבתי עליו, מה עושה גבינות בחג שבועות? זה רק חג ביקורי פירות, איכשהו השתחלו לשם כל הגבינות והארוחות החלביות, הרביולי, הפסטות והלזניות עם רטבי השמנת. אם אנחנו צריכים לאכול גבינות בשביל להיות בריאים, אז תחשבו על זה, בהיסטוריה של האנושות, מאות אלפי שנים, האדם, כמו כל חיה שהיא בעצם יונקת, צרח חלב רק כשהוא היה תינוק, ואולי אפילו קצת כילד, אבל אחר כך, החלב ומוצרי החלב לא היו חלק מהתפריט. בערך לפני 10,000 שנה, עם המהפכה החקלאית, האדם התחיל לגדל כבשים ופרות, ואז הייתה איזושהי מוטציה שאפשרה לאדם לעכל מוצרי חלב גם כבוגר. ואז אפשר לקבל עוד מקור לחלבון בתזונה. אז נכון שמוצרי חלב וגבינות נותן כמות יפה של חלבוני וסידן, אבל מה קורה אם לא אוכלים בכלל מוצרי חלב? אז צריך לדעת שאין בעיה לקבל מוצרי חלב, חלבון איכותי, ואפילו גם סידן מקטניות, שועית בכל הצבעים, עדשים בכל הצבעים, סויה ומוצרי סויה, כולל טופו, כולל חלב סויה, יש סידן גם בירקות, ואפשר להגיע לתזונה מושלמת גם בלי מוצרי החלב. גם אני באופן אישי משתדלת להמעיט כמה שאפשר. איך זה מקשר אותי למלח? כי הגבינות הם אחד מהמקורות שתורמים לנו הרבה מלח דווקא. אז צריכה גבוהה של מלח היא נחשבת לאחד הגורמים החשובים להתפתחות מחלות. למרות שהגוף צריך מלח, הנטרן דרוש למאזן הנוזלים, לתפקוד של העצבים, למנגנון של התכווצויות השרירים, אבל רוב האנשים אוכלים יותר מכפול מלח ממה שמומלץ. יש הרבה אנשים שאוכלים במצטבר יותר משתי כפיות מלח ליום, וזה המון. אז כשצעירים אין בעיה לגוף להתמודד עם זה, אבל הרבה מבוגרים אחר כך סובלים מלחץ דם גבוה, שזה עושה התקפי לב, שבץ מוחי, פגיעה בראייה, פגיעה בכליות, עוד בעיה היא שיש הסתגלות של חוש הטעם למלח, ככל שעובר הזמן, אנחנו צריכים יותר ויותר כדי להרגיש את המליחות. ממה הכי צריך להיזהר? אז מעט מהמלח רק מגיע מהמלחייה על המזון, הכל זה ממזונות קנויים ומעובדים. הכי מסוכנים, רטבים שזה בעיקר עוטב סויה, במקום השני יחד עם זה, זה גבינות בולגריות, ואז ירקות חמוצים וכבושים. בגבינות, המלוחות. לדעתי זה יותר מסוכן בגלל הכמות שאנחנו אוכלים. נגיד, בדקתי כמה קטשופ אני שם על האוכל, כמה נטרן היה לי שם, לא כמות כל כך גדולה שהגעתי אליה. גם רטבים אחרים, כמה אנחנו שמים? קף או שתיים, אבל גבינה בולגרית או גבינה צפתית, אוכלים 100 גרם, לפעמים מנת חלבון 150 גרם על הסלט, ואז כמות המלח שמגיע לגוף היא מאוד גדולה יחסית. צריך לזכור ש-1200 מיליגרם נטרן זה שווה לחצי כפית מלח, אז נניח שעל הבולגרית רשום 1600 מיליגרם נטרן ב-100 גרם, זה אומר שהכנסנו לסלט, בלי רטבים אחרים, יותר מחצי כפית מלח, וכבר כמעט עברנו את הכמות היומית שמומלצת. היומית. אז מה לעשות כדי להפחית את כמות המלח שאוכלים? לאכול יותר מזונות טריים, פחות קנויים ומהירי הכנה, ו... להפחית את מה שנחשב להכי מסוכן, כמו גבינות המלוחות, החמוצים, ומבין הרטבים הכי משמעותי זה להפחית שימוש ברוטב סויה, כולל זה שכתוב עליו דל נטרן. יש לנו מאזינים על הקו? כן? שלום.
שלום, מאיה, מה שלומך?
מצוין, מה שלומך?
ברוך השם, ראיתי אותך אתמול בטלוויזיה.
תודה.
עם הבחורצ'יק שלנו המקסים הזה. ומה שנהניתי שאתם אוכלים פחדמות ולא משמינים,
לא, הוא אכל, אני לא. אני אכלתי עגבניות.
עם הפיצות, ואני ראיתי שאת לא אכל.
כן, כן. לא, אבל היה שם סלט עגבניות שרי מהמם, אז...
ראיתי, ראיתי, כן. זו ממש תוכנית מדהימה, באמת.
תודה רבה.
ואני רוצה באמת להחמיא לך, את מדהימה.
תודה רבה.
את עושה לנו כזה, את יודעת, למרות שהחיים הם קשים, והאוכל, וכל הדברים האלה בלתי נסבלים, את מעגלת לנו קצת את ה... את כל המצב הזה במין כיף, במין קרם כזה טעים, שאפילו את יודעת זה כזה, כן כן, זה כיפי כזה. אני מאוד נהנית לשמוע אותך, ואני גם רוצה בהזדמנות הזאת לאחל למאירה מזל טוב ליום ההולדת.
תודה רבה.
הרבה בריאות ואושר, ותמיד תמשיכו לעזור לכולם, כי זו באמת תוכנית
פתיעה מאוד טובה. איזה כיף.
עכשיו הבעיה שלי היא, אני בת 98, והבעיה שלי היא הסכרת.
אוקיי.
הסכרת שהגעתי ל-A1C בתקופה הזאת, אל תפלי מהכיסא, 8-7.
לא נפלתי, יש גם יותר גרוע, את יודעת. יש יותר טוב, אבל גם יש יותר גרוע.
יותר גרוע. עכשיו, אני מנסה, את יודעת, אני שומעת את התוכניות שלך, קניתי זרעת צ'יה, קניתי פישטן, קניתי זה. העניין הוא שכל הדברים האלה, אני מנסה לעשות, מנסה באמת ליצור תזונה שהיא תהיה טובה, אבל לא תמיד אני עומדת בזה.
אבל את כי... מבינה שאת כאילו, אני לא יודעת מה שער התזונה, אבל צ'יה, פשטן וכל הדברים זה נחמד מאוד, אבל מה שאת באמת צריכה לעשות זה להפחית לכמה למינימום האפשרי את הצריכה של הפחמימות והסוכרים.
אוקיי, עכשיו אני מאוד אוהבת לחם, הפסקתי עכשיו כאילו אני אוכלת 2-3 פרוסות או 4 מקסימום ביום, שאני מחלקת אותם לכל היום. אני אגיד לך בקיצור מה אני אוכלת בבוקר. לדוגמה היום, כשתיתי כוס קפה עם שתי פרוסות לחם, שתי כפות קוטג' על הפרוסות לחם בצרקה. זה היה בשעה 8, עד עכשיו לא אכלתי עוד כלום. לא התחשק לי היום פתאום. אני לא עושה לי ארוחות סדירות, אלא אם כן כשאני רעבה אני אוכלת. זה לא אצלי בשעה
8. יופי, את תקשיבי. זה לא כל כך משנה מה קרה היום. מה שמשנה זה בדרך כלל שאת צריכה להפחית לכמה שאת יכולה, את הלחם ואת הפסטה ואת האורז ואת הפירות ואת הדברים שמכילים סוכר או קמח מכל סוג. מבינה? כמה שפחות.
בדרך כלל, בדרך כלל אני אוכלת את הארוחת בוקר שאמרתי לך.
כן.
ב-10, אם אני רעבה או משהו כזה, אני לוקחת לי בננה.
את רואה? יש לך גם 4 פרוסות וגם פרי, את לא מפחיתה למינימום. את רוצה שהדברים
ישתפרו? 4 פרוסות מחולקות ליום
שלם. אני חושבת כזה דבר. את רוצה להפחית את ה-A1C, הצ'יה והפשטן לא יעזרו אם לא תפחיתי פחמימות. לא משנה איך את מחלקת אותה. מה זה משנה? זה לא כזה משנה. אני, כאילו אם את רוצה, נגיד, את ה-4 פרוסות, אז לא את הבננה. את רוצה את הבננה, אז נשאר לך 2 פרוסות. גם אז, אני, כאילו, יכול להיות. אם להפחית בצורה טובה את הסוכר בדם, צריך מינימום פחממות, ולא, כאילו, איך שלא ננסה להגיד את זה בצורה יותר יפה, זה מה שצריך. ופעילות גופנית כמובן, את עושה?
זה, הפעילות גופנית בבית, אני משהו, אני יושבת בחלט, אני כל הזמן עובדת בבית,
אז כן או לא?
רגע, אבל זה לא פעילות ממש, אין לי סבלנות לצאת החוצה וללכת וכל
הדברים. לא, אבל צריך משהו גם שמשפר את הרגישות של הגוף לאינסולין.
יש לנו בזום...
לא, לא, לפעמים, באופן קבוע, ככה כל יום, זה גם יפחית לך.
לא, באופן קבוע.
והצהריים שלך, יש פחממה או אין?
בצהריים שלי אני יכולה לאכול מנת אורז.
עוד פעם, תראה? תראי כמה פחממות יש לך, לא טוב.
או קוסקוס.
תגיד, לא, גם לא. יש לך מלא פחמימות.
כי הסלט עושה לי לא כל כך טוב.
אז תעשי ירקות בתנור, כרובית, יותר דג, יותר עוף, אם את אוכלת אותם, אז להגדיל את הכמות. בשורה התחתונה, את יכולה עוד לעשות דברים. אם זה חשוב לך, אם את רוצה.
זה חשוב לי מאוד, כי זה כבר גולש לי לשרידים בעיניים, הסוכר, ואני פוחדת.
לא, לא, אז באמת, אז תורידי את האורז, תגדילי, את צריכה לרדת במשקל גם?
לא, המשקל שלי מעניין, כל הזמן, אולי בתקופה הזאת של החלט, עליתי אולי איזה קילו אחד, אבל
הבנתי,
אני
מהר לא, מורידה תראי, את זה. הבנתי, לא, אז אנחנו לא רוצים גם להוריד את הקלוריות, אז פשוט תחליפי את הפחמות שאת אוכלת, נניח בחלבונים. במקום השתי פרוסות הנוספות שאת אוכלת איכשהו בערב, תגדילי את כמות, נגיד, הגבינה או הביצה, במקום בצהריים להגדיל את הכמות של הדג או העוף, במקום הפחממה ולנסות
לבוא. אז אחר כך אני מרגישה רעב, אני לא מספיק שבעה.
תעשי את כמות יותר גדולה, אל תורידי, תשאירי את הארוחה באותו נפח, אבל תגדילי את הדברים האחרים. אני לא חושבת שהאורז או הקוסקוס זה מה שיכול לגרום לך להיות עורב או שבע, אני חושבת שאפשר להגיע לסובה. ממנת חלבון עם כמות יפה של ירקות.
לפעמים בשעה 5 אני ממש רגע, ואני לוקחת פרוסת לחם עם חלבה בלי סוכר.
אבל אכלת לחם.
אני מתה על לחם, אני לא יודעת איך להיפטר מזה.
אוי, זה בסה.
אני מתה על לחם, אני לא יכולה. ואם אני לא אוכלת פרוסת לחם, אני ממש לא שבעה. זה סותם אותי.
מה את אומרת? שאנחנו אוהבים את הדברים שעושים לנו רע. אה?
ממש ככה. ממש ככה. זה עצוב, אני לא יודעת.
עצוב, עצוב. אומר... צריך למצוא תחליף שיהיה לך, אם יש, תחליף שאת אוהבי אותו אותו דבר, שיוצא אותך שבע אותו דבר, אבל שלא יעשה לך...
קניתי לי לחם, קניתי לי קמח קוסמין, אבל זה אותו דבר. זה
נכון, אותו
חלבונים.
דבר. את יודעת מה יותר טוב? אם כבר, אז שיפון מלא יותר טוב, באינדקס הגליקמי.
שיפון?
כן.
כן.
איזה בסה שאוהבים מה שעושה לנו רע.
ממש ככה, ממש. אני כן. לא יודעת, אני מוכנה לא לאכול זה.
צריך לשנות את החשיבה.
כן. ואני גם לא, אני גם לא אוכלת, לדוגמה, יש, את יודעת, יש כאלה שיושבים ואוכלים ארוחת צהריים מלאה, עם קומפוט בסוף, ועם זה, ארוחה מלאה כזה. אני לא, לא, ממש לא.
יופי, אני שמחה שלא.
הכל מטומצת כזה, רק שאני רעבה, ואני יכולה לנשנש משהו ככה על הדרך.
תקשיבי, בואי נסכם. כי אנחנו כבר די אומרים את אותו דבר. האם את רוצה לשפר את ה-A1C, יש לך מאיפה להוריד פחממות? יש. ולהגדיל חלבונים. ולעשות פעילות גופנית.
כי החלבונים אני קצת פוחדת גם, כי השומנים שלי גם עלו.
אין לך מה לפחוד. אין לך מה לפחוד. הטריגליצרידים זה מפחממות גם. בסדר? תעשי ניסיון.
אם אני אוכלת דגים, זה יותר טוב, דגים וסלט.
גם מצוין, כן. אבל תעשי ניסיון לתקופה קצרה, ותעשי בדיקה דם, ותראי את השיפור, ואז תגיעי למסקנה שאולי כן שווה לך לוותר על מה שאת אוהבת, כי יש שיפור ויש תוצאות. בסדר?
ותראות לא לאכול?
לא, מינימום. כמה שפחות, יותר טוב.
כמה אני יכולה לאכול? פרי אחד ביום או שניים?
לא, אחד מקסימום, אם יש לך עוד שתי פרוסות. והמון בהצלחה, ואני אחר כך רוצה שתתקשרי, להגיד לי שיש שיפור בתוצאות.
תודה רבה, תודה רבה.
תודה על כל המחמאות.
בשורות טובות, ביי, תודה רבה. שמח לכולם, ביי.
תודה. ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
אוקיי, ובפינת המיתוסים היום, האם יש יתרון לבטטה סגולה? אז לא יודעת אם יצא לכם להתקל בזה. יש בטטה בצבע סגול. יש לה צבע שהוא ממש חגיגה לעיניים, הטעם הוא גם כן קצת שונה, אבל אם יש לה ערך בריאותי שונה, יותר טוב ופחות טוב, אז ככה. הבטטה הכתומה הרגילה מכילה פיגמנט הכתום, שנקרא בטא קרוטן, שהוא בעצם ויטמין A בצורה הצמחית. ויטמין A מאוד חשוב למערכת החיסון, הוא עוזר לגוף להתמודד נגד נגיפים, הרבה יותר חשוב מאשר ויטמין D אפילו, וגם הוא דרוש לראיית לילה ויטמין A. אבל בבטטה הסגולה יש פיגמנט אחר, הצבע הסגול, אנטוציאנין, הוא חשוב לגוף לא פחות, אבל מסיבות אחרות. זה נוגד חמצון מאוד מאוד חזק, שעוזר להפחית סיכון לסרטן מסוגים שונים וגם לדלקות. אז איזה בטטה עדיפה, שתיהן אינדקס גליקמי נמוך, הן לא מקפיצות את הסוכר בדם, ומתאימות אם יש נטייה לסוכרת. בשתיהם אותו מספר קלוריות, 104 ב-100 גרם, אותו אחוז סוכר בערך, 5%, בערך כמו שיש בגזר, אבל בגלל הפיגמנטים השונים, כדאי לגוון בין שני הסוגים, והבטטה הסגולה יכולה להיות גם מקור מצוין לצבע הסגול בתפריט שלנו, ליד כרוב סגול או בצל סגול. יש לנו מאזינים על הקו? כן. שלום. כן.
הלו.
שלום.
מאיה?
כן.
מדברת אורית, אני דיברתי איתך כמה פעמים.
אורית השחיינית?
כן.
או, מה שלומך?
עכשיו לא מזמן פתחו את הפריחות, אז כל כך התחלתי יותר לרוץ.
איזה כיף.
יש לי שאלה כזאת.
תגידי, לא מפריע לך הכלור שיש במים?
אני כן, אבל את יודעת מה אני עושה? אני סותמת, יש לי פקק גם לאף, גם לאוזניים, הכל סלטים.
אבל באור, זה לא עושה לך משהו?
כן, אבל מה לעשות? אני מכורה לזה 35 שנה, מה אני אעשה? זה מקריאה, מה לעשות?
בדיוק בדקתי את ההשפעה של כלור על הבריאות, בגלל שמלח זה נתרן כלורי, אז כן. חצי זה, קצת פחות מחצי זה הנתרן, וקצת יותר מחצי זה הכלור. ואז את יודעת, אני מנסה למצוא חומר על כלור ובריאות, וכל מה שהגעתי אליו זה המים של הבריכות. אז בגלל זה שאלתי. אבל
לא, אני אגיד לך, יש בריכות שמשתמשים
במלח, מלח,
המלח, כן.
נכון, משהו טבעי
אבל
יותר.
אבל זה לא בשליטה שלנו, את יודעת, זה תלוי בבריכה.
ועד כמה, צוחה?
4-5 קילומטר כזה.
וואו, כל הכבוד. וחזרת לזה בלי בעיה או בהדרגה?
כן, חזרתי איך שחזרתי, כי אני רצה, אני עושה ריצות 3 פעמים בשבוע 10 קילומטר. אז רציתי לשאול אותך, את כל הזמן מדברת על בירה, ואני התחלתי עכשיו לשתות בירה, אפילו התרגלתי לטעם, ואת אמרת שאחרי ספורט זה בריא, אז אחרי הריצה של 10 קילומטר עכשיו שתיתי בירה, האם זה באמת נכון?
היו מחקרים שהראו שבירה עוזרת להתאוששות מהירה יותר של השרירים, כי זה גם נוזלים, גם סוג של פחממה, וגם זה נספג מהר יותר. אז כן, אם זה, אבל באיזה שעה את עושה את הריצה?
תלוי, אם אני עושה את זה, עכשיו אני רצתי.
בבוקר?
שתיתי מ9:30 כזה.
וזה לא עושה לך סחרחורת לכל היום אחר כך?
לא, קודם כל אני לא שותה, אני שותה בקבוק, לא יותר מבקבוק ליום, ובשלבים, לא את הכל בבת אחת, ויש כמה סוגים, יש בירות של 3.8.
נכון, שזה יחסית
נמוך. ויש 5, אז אני קונה את
ה3.8%. יש גם 11, יש גם 11%.
לא, אני לא, אני משתדלת כי אני גם שמעתי שבגיל, אני בספטמבר בת 70, ואני שמעתי שלגיל שלנו לא טוב לשתות אלכוהול, בגלל זה באמת רציתי לשאול אותך, אם בקבוק בירה זה מזיק לי, אני לא כל יום.
לא, גם זה 3.8, זה לא מזיק, זה בסדר.
ואם אני שותה של 5, אז אני מוסיף קצת מי טוניק.
מה את אומרת? את עושה לך קוקטייל בירה.
זה ממש טעים, וגם מי טוניק זה נגד התקפצויות.
כן.
התקפות, כן.
נכון, תדע. יש בזה חינים, כן. נכון.
כן, כן. אז זהו, פשוט רציתי לדעת אם זה לא נורא שאני שותה.
לא.
בגיל שלי פשוט.
מה פתאום, אבל זה גם, זה בקבוק אחד של 3.8, מה פתאום? זה, יש לזה יתרונות, כן. דווקא, זה מפחית סוכרת, מפחית.
זהו, אז מה היתרונות? אני לא מקבל, לא לוקחת שום כדורים, שום דבר.
יופי.
עכשיו, חוץ מויטמינים, ומגנזיום וויטמין בי, את יודעת, את הדברים
כן.
הרגילים.
אוקיי. יופי, כל הכבוד לך.
מגנזיום בלילה גם, כי אחרת יש לי התקפצויות.
כן, זהו, רציתי להגיד לך, את אומרת עם החינין, אז מגנזיום גם יכול לעזור.
מגנזיום לוקחת 500 מיליון גם בלילה, אם אני שוכחת, ישר יש לי התקפצויות.
מה את אומרת?
כן, כן.
השפעה ישירה.
כן, לא, זה ממש טוב. וגם יש גם בבננות, שמעתי שבבננות אני אוכלת.
בבננה? יש 30 מיליגרם מגנזיום, והדרישה לנשים בגיל שלך זה 320. בבננה יש עשירית מזה בערך.
אני אוכלת 3 בננות ליום לפחות.
ולוקחת עוד את 500.
כן.
הבנתי. טוב, יש לך מעל ומעבר.
כן, כי אני עושה הרבה ספורט, את מבינה?
כן,
אני...
נכון.
זהו, אז רק רציתי באמת לדעת שמבחינת האלכוהול שלא יהיה אלכוהוליסטית.
לא, לא עובר, לא עובר. מה פתאום, מה פתאום? את רחוקה מאלכוהוליסטית, לא לדאוג.
הבן שלי אומר לי, אמא, בגיל שלך, כבר מה אכפת לך? מה אכפת לך כבר בגיל שלך? זה נכון. לא.
לא, אני לא יודעת, הרבה אכפת להם מהבריאות של עצמם בכל גיל.
אני כבר אצלך הכל כן, אבל...
טוב, יופי, בשמחה שיש מצב רוח טוב.
יופי.
תודה, אורית. כיף לדבר כרגיל, ויופי שחזרת לכל הספורט הזה, כל הכבוד. כל הכבוד. שבת נפלאה, יש לנו עוד מזינה על הגב? כן.
נכון.
שלום.
שלום. שלום דוקטור מאיה, מה שלומך?
מצוין, מה שלומך?
אני בסדר, דיברתי איתך לפני שבוע שבועיים בקשר שאני עושה דברים מפלפל, כל מיני צבעי פלפלים בתנור.
נכון, אני זוכרת, היה לך רעיונות מהממים.
כן, יש לי הרבה רעיונות, יש לי ספר בישול בראש.
כן, ממש ככה.
כן, כן, גם הנכדים שלי אומרים את זה.
כן, עשית לי חשק לפלפלים בתנור האלה.
טוב, ככה. טוב, אני אתן לך רקע כללי עליי. אני מתקרבת ל-80, שוקלת כל הזמן 60 קילו, לא זזה מזה, או יורדת בקילו, או עולה בקילו, וזהו, ושומרת. אבל עכשיו יש פרסומות חדשות בטלוויזיה ובכל מיני, על סבונים מיוחדים לרחיצת פירות וירקות.
האם
שמעת עליהם?
לא עכשיו, אבל אני זוכרת לפני המון 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 שנים שכבר היו כאלה דברים שהתלבטתי אם לקנות או לא.
אז זהו, כי יש גם של חנויות טבע.
אוקיי, זאת אומרת זה אקולוגי כזה?
זה משהו אורגני הם אומרים, ויש גם של חברות ידועות, של חברה ידועה אחרת שהם מפרסמים עכשיו.
אוקיי.
אז אני לא יודעת אם זה רצוי להשתמש או לא, כי גם...
תראי. בדברים אקולוגיים וכאילו סלש אורגניים זה כאילו לא קשור לקטע של לשטוף את הירקות או לא, תמיד זה יותר, יהיה לנו יותר, יותר ידידותי לסביבה.
כן.
אבל נגיד אם אני בודקת את רשימת הרכיבים של סבון, יש גם כזה דבר. אז אני לא, כאילו אין הבדלים גדולים בין הסבון של הכלים לבין הסבון של ה, נגיד של הירקות, או לבין אפילו של סבון ידיים. אז
אין שם איזה חומרים רעילים שמזיקים לירקות, גם ככה יש להם רשות.
זהו, נכון, בדיוק. ואז אני הגעתי למסקנה שאם אני שוטפת עם הסקוטש ברייט ועם הסבון כלים. כן. ואני חושבת שזה מספיק טוב, מה?
כן, עכשיו יש לי עוד משהו להעיר, ככה.
כן, אוקיי.
בכל התוכניות בישול שרואים בטלוויזיה, אני מסתכלת במיוחד על איך שהם חותכים את העגבניה.
נו.
ובסיס העגבניה שמחובר לגבעול,
כן.
הם משאירים אותו, ואני כבר יודעת שלפני...
מה לא בסדר?
יותר מ-50 שנה אחורנית, היה לי דוד שהיה מנהל בית ספר חקלאי, ואני זוכרת שדודתי אמרה לי שאת החלק הזה של העגבניה צריך להוציא מראש, כי יש שם הצטברות של החיידקים.
ואם את שוטפת את זה, אז אין שם הצטברות של חיידקים, מה הבעיה?
אני חותכת.
אז אני שוטפת, אני משאירה את זה גם ואני שוטפת היטב.
לא, אני ממש מעט שנים אני חותכת את זה.
תקשיבי שנייה, אין לך מה עד כדי כך לפחוד גם אם יש לך חיידקים על הירקות. סבבה? העקבה שלנו יש לך חומציות מאוד מאוד גבוהה, ואחד מהתפקידים של הקיבה זה שהחומציות שם, זה לא רק לעיכול של החלבונים, החומציות הזאת היא גם הורגת את כמעט את רוב החיידקים שמגיעים לגוף. חלק יורד ויכול לצאת לנו אחר כך בעיות מעיים, אבל הרוב לא, הרוב נהרס באמת בקיבה. ואני חושבת שאת לא צריכה כדי כך לפחוד מזה. ומספיק שאת שוטפת את הירקות.
כן, אני שוטפת טוב, אבל זה כבר, את יודעת, זה הרגל של שנים.
בסדר, אבל זה לא יעשה לך שזה יעשה לך משהו רע או למישהו אחר.
כן, אבל זה גם לאכול את זה זה בכלל לא נעים.
למה לא? אם זה קשיח. נכון, אני יודעת. אם זה קשיח, לי זה לא מפריע באופן אישי, יש אנשים שמזיזים את החלק הזה, או מהסלט, או מה שזה לא יהיה, אבל בסדר.
בעגבניות שרי, אז זה בקושי יש,
נכון.
באמת אפשר לחתוך את זה,
נכון.
אבל זה אני משתמשת, אבל...
סבבה. יופי, את נשמעת שמאוד מודעת למה אוכלת.
זה שפיתח את העגבניות שרי בארץ, כן. היה... פרופסור בפקולטה לחקלאות, והוא קיבל גם פרס ישראל בזמנו.
על העגבניות שרי?
כן.
לא ידעתי. כן, זה שזה ישראלי,
לא
אני ידעתי.
לא זוכר את השם שלו, הוא כבר לא איתן.
אבל אנחנו אומרים לו תודה רבה בכל מקרה, נכון?
כן. אז אני זוכרת שבזמנו הוא אמר לי שהכי הרבה ליקופן יש בקטשופ.
בכל משהו שיש לו עגבניות או משהו אדום, נגיד גם באבטיח, יש ליקופן. הליקופן יותר זמין לגוף ב... רסק עגבניות או קטשופ או בעגבניות שהם אחרי בישול או חימום, זה נספג קצת יותר טוב לגוף מאשר בטריות, אבל גם מהטריות הגוף מקבל כמות גדולה של ליקופן.
אוקיי, כן, אבל כן. שזה מרוכז בקטשופ או ברזק.
זה נכון, כל רסק זה קצת יותר מרוכז. אבל כמה את אוכלת? שתי כפות וכמה עגבניות שרי
כן,
אנחנו
לא,
אוכלים?
לא,
המון.
לא, 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 יש שם יש טובה בקטשופ. פשוט רציתי לדעת.
בסדר גמור. תודה רבה.
אז יהיה לכם שייך.
שבת נפלא. תודה רבה.
ומדי פעם אולי אני אשלח לכם מרשמים בטלפון.
אני אשמח. כולנו נשמח. מאירה תעביר לי. בטח. יופי.
טוב.
תודה.
כל טוב.
ויש לנו מאזין על הקו. שלום.
כן, צהריים טובים.
צהריים טובים.
יש לי שאלה. אני נכה צהל PTSD, וקיבלתי כדור שנקרא מירו. והוא העלה אותי המון למשקל. החלטתי להפסיק עם חלב, עם חלב פרה, כאילו, זה גם עשה לי לא טוב. יש לי דבר שנקרא ריפלוקס.
כן.
שהוא מאוד מפריע לי, כאילו... גם אם אני אוכל משהו שאולי הוא לא מתאים לי, אני לא יודע, אבל החלטתי, ראיתי גם לפני כמה ימים את התוכנית הזאת בטלוויזיה עם כל העניין הזה של החלב, חלב פרה, חלב...
לא ראיתי.
מה?
לא ראיתי, אז אני לא כל כך יודעת על מה מדבר, אבל מה השאלה
אני,
בעצם?
אני במקרה אתמול, אמרתי אני אנסה, אני מאוד חסיד של קפה,
כן.
אז הייתי באר קפה וממש ביקשתי בפחד מה שנקרא שייתן לי חלב שיבולת שוואר.
אוקיי, למה בפחד?
את יודעת, כי אני רגיל לחלב, חלב מבחינתי זה חלב פרה.
אבל אם זה עושה לך רע, אז ממש טוב להחליף את זה בחלב שיבולת שוואר.
לא, אז אני הסתכלתי וראיתי שיש בחלב של השיבולת שוואר
רכיבים.
כפית וחצי סוכר.
לא בכולם. א', לא בכולם.
קניתי בחנות טבע שם, בבאזל, שם הסתכלתי.
כן, אבל לא בכל החלבי שיבולת שועל יש סוכר, ואם אנחנו כבר מדברים על זה, אז גם בחלב פרה עצמו יש את הלקטוז סוכר החלב, ואז בחלק מהמקומות רושמים כמה כביכול כפיות סוכר יש לך, למרות שזה לא סוכר לבן, זה הלקטוז סוכר החלב.
הכפית עכשיו... אני קניתי חלב שקדים.
כן.
זה עשה לי כזה כאילו על הקפה כמו מנקודות שומן כאלו, כמו מן אני לא יודע.
לא, אז תקנה של חברה, אני יודעת על מה אתה מדבר. זה כן, זה לפעמים לא מתעורב טוב ועושה נקודות כאלה. וזה לא מתחשק לשתות על זה בכלל.
לא עשה לי טוב. לא בריאותית, אלא
ויזואלית. אני מבינה.
מה זה מליצה? רציתי לשאול, כדי שאני אצליח
החלב באמת,
להוריד את ה-25 קילו שהכדור הזה העלה לי.
מה הקשר לחלב?
את יודעת, כאילו, אני החלטתי שומן.
אוקיי, דיאטה זה דבר אחד.
הערכים שלי שעשיתי בדיקות גם
שנייה, אני רוצה משהו. בוא נסכם את העניין של החלב, נעזוב את זה, ואז אני אעבור לנושא של הדיאטה, כי זה דברים שהם לא קשורים אחד לשני. החלב עולה להרבה אנשים למעלה, בצורת ריפלוקס. להמון המון אנשים זה עולה למעלה. יש הרבה סוגים של תחליפי חלב, משקדים, או מחלב שיבולת שועל, או מכל מיני דברים, או מגוזי לוז, או מסויה. חלב סויה נותן כמות חלבונים וסידן, ממש כמו שיש בחלב פרה, ואני חושבת שהוא מצוין. צריך לבדוק אם גם זה לא עולה למעלה, ואפשר לעבור לזה כניסיון. אני ראיתי על עצמי, שאם אני שותה אמריקנו, בלי שום חלב בכלל, אני הפסקתי לשתות חלב פרה מזמן מאוד מאוד, והרבה זמן הייתי עם חלב סויה, עכשיו אני שותה שחור כזה, אמריקנו, בלי שום חלב, וזה הכי טוב, זה הכי לא עולה.
אני לא אוהב את הדברים האלה,
מתרגלים. אין בעיה, אבל מתרגלים. עכשיו, לגבי הדיאטה, כשאתה הולך לבית קפה, ומבקש קפה הפוך, לא משנה אם אתה מקבל אותו עם חלב שקדים או שיבולת שועל או מה, זה נשנוש ביניים. זה במקום לאכול פרי או שתי עוגיות עם נס קפה שיש בו קצת חלב, כי הכמות חלב שם זה מגיע לזה שזה יכול לעבור את 100 קלוריות בכל הסוגי הקפה, ולא משנה לי אם זה שיבולת שועל או שקדים או סויה. לגבי ירידה במשקל, אני מבינה גם שיש קצת מוגבלות מבחינת היכולת לעשות הרבה פעילות גופנית, אז יש משמעות יותר גבוהה לכל מה שאתה אוכל, ואם אתה רוצה להגיד לי ככה, מה זה מהר? את מה שאתה אוכל, נראה מה אפשר לשנות. אבל בגלל שאנחנו מדברים כבר המון זמן על החלב...
אני אגיד לך את זה מהר. אני אוכל בבוקר, אני לוקח את איך זה נקרא, שיבולת שועל, אני שם יחסית הרבה שיבולת שועל, שם על זה גביע של קוטג' 3%, וטונה עם מים.
וואו, ארוחה ענקית. מה ביניים יש?
לא.
מה בצהריים?
טונה עם מים, אני מערבב את זה יחד עם...
הבנתי, מה בצהריים?
צהריים בערך אותו דבר.
מה אתה אומר? זה גם ארוחת צהריים שלך?
כן.
ומה ארוחת ערב?
ארוחת ערב אני מכין סלט.
כן.
אני שם בתוך הסלט טיפה פתיתים אולי, אתה יודע, טיפה פתיתים.
נו.
ואולי קצת גבינה בולגרית, 3%, טיפה.
לחם אתה אוכל?
אני אוכל זה תלוי, אבל את הפיתות האלה של של ה-79 קלוריות, הדלות האלה, גג 2 ביום.
אז אם אני מבינה נכון, יש לך פעמיים ביום כמות גדולה של שיבולת שועל, עם קופסת קוטג' וקופסת טונה, עוד שתי פיתות קלות, ובערב סלטים קצת בולגרית ופתיתים?
וקפה אני שותה לפחות פעם אחת ביום.
כן.
בבוקר.
אז תקשיב, קודם כל, תיקח בחשבון ששלוש כפות מאוד מאוד שטוחות של שיבולת שועל, זה שווה בקלוריות לפיתה קלה. בסדר?
באמת?
כן. אז נורא צריך
לזה... לא פיתן איזה קלוריות בכלל.
למה? ואפילו רשום על זה 365 ל-100 גרם, ואתה יכול להיות לוקח 100 גרם. אני רוצה שתיקח 30 גרם, שיהיה לך לא יותר מ-100 קלוריות שם. אז אתה יכול, אם תיקח שלוש כפות שטוחות עם אתונה וקוטד פעמיים ביום, זה מצוין.
כמה קלוריות אני אוכל ביום לפי מה שאמרתי לך?
הרבה. כמה פתיתים אתה שם?
לא, כלום, עזבי את הפתיתים, כאילו זה ממש כלום.
אז אם כל זה מה שאתה אוכל ואין שום דבר אחר, אז כל קופסת קוטג' זה 200 קלוריות, כל קופסת טונה במים זה 100 קלוריות, הגענו כבר ל-600. אני לא יודעת כמה שיבולת שועל אתה שם, אבל נניח שתשים עכשיו שלוש כפות פעמיים, אז זה יהיה 800, יחד עם עוד שתי פיתות, זה יהיה כבר 1,000, ואז יש את הסלט של הערב עם הבולגרית.
שזה מגיע ל...
עוד נגיד 200.
אז אני אפשר לפחות...
אם תוריד את הש... כן, אתה גם לא עושה ספורט, נכון?
אני לא עושה ככה, ועשיתי בעבר,
עכשיו,
הייתי רק
מבחינת... מבחינת חלבון אתה אוכל טוב,
Okay.
ואז כאילו אם אתה מוריד את ה... ומקפיד על השיבולת שועל בכמות הנכונה, אז אתה תרד במשקל מהר אפילו.
מה, חשבתי שיבולת שועל אין את הקלות בכלל.
לא.
בסדר.
חבל שיש לזה, אבל יש.
אז את אומרת לגבי החלב זה לא משנה.
אני בעד שתעבור לשיבולת שועל או שקדים או סויה.
אז אני אעבור לשיבולת שועל.
אבל רגע, יש לי המלצה בשבילך, יש במקררים כאלה שעומדים ושם אין חתיכות ונקודות. לא אלה שעומדים בחוץ ואחרי שאתה פותח יש לך 10 ימים עד שאתה מסיים, אלה שעומדים במקרר יותר טעימים. כן, אבל יש כאלה שהם כאילו עמיד, אז הם פחות טובים.
אוקיי.
בסדר, יופי. בהצלחה.
יאללה, תודה.
תודה לך.
ביי.
הגענו לפינת המחקר, והפעם על סובין פסיליום שתורם להפחתת הכולסטרול. פסיליום זה הסובין של צמח שנקרא פלנטגו אובטה, בעברית זה נקרא לחך. אז לסובין שלו, לסיבים האלה, הקליפות, יש להם יתרונות. הם יכולים להתנפח פי 25 מהמשקל שלהם. הם מגדילים את התנועתיות של המעיים, אז זה תורם גם למניעת הצירות. הם גם מסביעים מאוד, הם ממלאים את המעיים, אז זה גם תורם לירידה בצריכת המזון. אז גם בגלל ההתנפחות הזאת, זה מפחית את הסיכון לסרטן המעי הגס, זה מפחית את הסיכון למחלות לב ולסוכרת, והכי הכי חשוב זה שהם סופחים חומצות מרה, ואז בגלל שהגוף מייצר חומצות מרה מקולסטרול, ברגע שהסיבים האלה סופחים את החומצות מרה, אז הגוף חסר והוא לוקח את הקולסטרול ומייצר ממנו חומצות מרה חדשות, ואז יש ירידה ברמת הקולסטרול. אז במחקר שפורסם לאחרונה, בדקו את היעילות של הפסיליום, באנשים שכבר יש להם קולסטרול גבוה ולוקחים סטטינים. ואז ישבו בין אנשים שלוקחים רק סטטינים לאלה שלקחו גם סטטינים וגם פסיליום כף עד 2 ליום. ולפי התוצאות, הנטילה של הפסיליום תרמה להפחתה יותר גבוהה בקולסטרול הרע, בהשוואה לרק סטטינים. ואז הם אמרו אפילו חוקרים שזה כמו שהם לקחו כפול סטטינים. פסיליום לא הפחית קולסטרול בקרב אנשים שלא היה להם קולסטרול גבוה מלכתחילה. מאחר שאין לפסיליום תופעות לוואי, אז כדאי לשקול לקחת את הפסיליום הזה, אבל חשוב לזכור שחשוב לשתות המון 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 מים, לפחות כוס גדולה על כל כף, כי אחרת זה עושה הפוך, עצירות וכאבי בטן. ופינת טוב לדעת על הערך התזונתי של סלק. אז יש בו בערך 43 קלוריות ב-100 גרם, שזה בערך יחידה אחת בינונית. בסלק אין הרבה ויטמינים, אבל יש בו כמות מאוד גדולה של ברזל ביחידה אחת של סלק, ממש כמעט כמו שיש בחזה אוף. הצבע של הסלק זה לא מהברזל, אבל מפיגמנט אדום שנקרא בטלאין. זה צבע מאוד מאוד חזק, הוא משמש בתעשייה להכנת צבע מאכל טבעי. והוא גם נוגד חמצון שיעיל נגד מחלות, דלקות וסרטן. הסלק גם עוזר במקרים של עצירות עקב הכמות והסוג של הסיבים התזונתיים שיש בו. יש בסלק בערך 6.5% סוכר, קצת יותר ממה שיש בגזר, וצריך לשים לב שאכילה של סלק יכולה לצבוע את השתן באדום. זה לא מזיק לבריאות, אבל צריך לשים לב לזה לפני שנבהלים וחושבים שמדובר בתקלה בריאותית. היום בסוף התוכנית אני לקחתי את המים של הסלק ועשיתי יחד עם שמנת מתוקה גלידת סלק ורודה מהממת, מציעה להישאר עד הסוף. יש לנו מאזינים על הקו? כן. שלום.
שלום. שלום, מדבר שלומי.
היי שלומי.
תודה שהעליתם אותי לשידור. יש לי שאלה בנושא קולסטרול, ואם יישאר טיפה זמן, אז גם בנושא סוכר בדם.
אוקיי.
אני כבר שנים עם קולסטרול שבין 200 ל-250. לפני איזה 10 שנים לקחתי סטטינים, ירד אז כמובן דרסטי על קולסטרול, אבל אני לא מעוניין יותר בסטטינים.
Okay.
ואין לי שום שליטה בלהוריד את הנושא של קולסטרול פחות מ-220, זאת אומרת, לא משנה מה אני אוכל, או ראה או צום מוחלט, זה הקולסטרול שלי.
220?
בין 220 ל-250.
והרע? כמה? והטוב כמה?
160.
אוקיי, והטוב אתה זוכר?
הטוב 57. הצלחתי להוריד את הטריגליצרידים שזה אצלנו משפחתי.
אתה עושה ספורט?
כן, אני עושה חדר כושר ורוכב על אופניים.
יש היסטוריה משפחתית של תקופי לב?
לא, יש היסטוריה משפחתית של טריגליצרידים.
אבל לא מחלות לב האנשים ש...
בזה שהורדתי את כל הפחממות.
וואה, יפה.
הפחממות היחידות שאני מקבל זה מבננות, שזה אני לא מוכן להוריד. אני מכור לפרי הזה.
כן, אני גם אוהבת בננה.
מי לא?
אני, בוא נגיד כזה דבר, אני קשה לי להגיד לך בצורה חד משמעית אם זה מסוכן או לא, אם זה היה...
לא, לא, המסוכן לא מסוכן. השאלה האם על ידי תזונה...
אפשר להוריד עוד יותר.
יש דרך להוריד קולסטרול, כי עד רגע זה...
אז קודם כל, אין לך כל כך מה לדאוג, כן? כי הרמות האלה הן... אולי קצת גבוהות, אבל הן לא כאלה נוראיות. אז...
אני רואה בגילי שזה הסטנדרט.
בן כמה אתה?
69.
כן, תכלס, עכשיו שאתה אומר את זה, אז אני חושבת על זה שזה די קורה לכולם בסוף.
נכון.
נכון. בדיוק הרגע דיברתי על הפסיליום, לא הרגע לפני ה...
גם את פסיליום ניסיתי, לא עוזר.
אבל למה זה לא עוזר?
לא יודע, לא מוריד לי את הכל.
רגע, אבל אולי לא לקחת בכמות שצריך, כי בכמות שצריך זה מוריד, ואני יודעת את זה מאנשים אחרים.
אז לכמה זה יוריד? ל-220? מה הועלנו?
גם טוב, במקום 250.
מה ההבדל ב-220 ל-250 מטר לעצמי, שזה אותו דבר בשבילנו.
אני יודעת. ואם זה יוריד לך ל-210 פתאום? לא שווה לך, אתה אומר.
עוד שאלה יש לי, אז נעבור לשאלה אחרת. האם זה...
אז בקיצור, אתה אוכל תזונה נכונה, וזה הקולסטרול, ואתה לא רוצה פסיליום, אז באמצעים של תזונה אין הרבה דברים מה שאתה יכול לעשות.
וזאת תשובה שתיארתי לעצמי שתקבילי אותה. שאלה אחרת.
על הסוכר.
האם יש שליטה על רמת הסוכר בדם, על ידי זה שאני שותה שמן זית לפני, או אוכל משהו שמנוני שנמצא לי בקיבה, ואז אני אוכל פרי.
כן, האם... כל דבר שהוא שומן או חלבון, שצורכים אותו ביחד עם הפרי, זה מעכב את העיכול ואת הספיגה נכון. של הסוכר אל הדם, ואז הקפיצות ברמות הסוכר בדם יותר נמוכות, ואז הגוף צריך גם פחות אינסולין, וזה מצוין.
הבנתי. עכשיו, האם כמה מרחק בזמן בין צריכת השומן עד לאכילת האבטיח?
עדיף באותו זמן.
באותו זמן, זאת אומרת בו זמני, זאת אומרת אבטיח ברוכה. עם בולגרית,
כן.
עם שומן גבוה, זה עושה את העבודה.
אפילו 5% אם אתה אוכל 100 גרם בולגרית.
כן.
כן.
הבנתי.
יש בזה גם חלבון.
בזכות זה גם הצלחתי להוריד את
ההמוגלובין
A1C מ-6 ל-5.8.
יפה, יפה מאוד, כל הכבוד.
אבל זה שליטה שניסיתי וזה הלך.
אתה יודע מה, הייתי צריכה גם להגיד את זה למאזינה הקודמת. צודק, כל הכבוד לך.
תודה.
יופי, מצוין.
תמשיך לייעץ לכולם ולעשות אותנו בריאים.
משתדלת, תודה רבה רבה.
ביי.
ביי, שבת נפלאה. עוד מאזינה על הקו. מאזין, כן. מאזין, שלום.
שלום.
מה שלומך? שמי
צבי, תודה. אני מאזין כמעט כל שבוע לתוכנית שלך.
איזה כיף.
רציתי לשאול אותך, אני יש לי עודף משקל של 25 קילו, ולאחר שהתייאשתי מכל הספירת קלוריות, ואין לי כבר את הסבלנות ואת הכוח הנפשי לזה, חיפשתי ורציתי תזונה שקוראים לה תזונה קטוגנית, את בטח מכירה אותה.
כן.
שהיא מבוססת על 70-80% אכילת שומן. תחמימות...
אתה עושה את השיטה הזאת בשביל ירידה במשקל?
נכון. זאת אומרת, התחלתי בשביל הירידה במשקל.
נו.
אחר כך למדתי עליה קצת יותר.
כן.
ומתברר לפי מה שאני אכלתי ללמוד מהאינטרנט בלבד, שהיא גם עוזרת לשרוף את השומן שבגוף, לעומת שיטות אחרות שמשתמשות בפחמימות ומעלות את האינסולין.
נכון, אוקיי.
כאילו עליית האינסולין לא מרשה להשתמש בשומן הגוף.
תראה, השיטה הקטוגנית היא מאוד מאוד קיצונית. הראשונים שהשתמשו בה והמציאו אותה היו לפני מערך 100 שנה לטיפול באפילפסיה. אחר כך ראו גם שזה עוזר להפחתת סוכרת, כי אתה בעצם אמור להימנע מכמעט כל הפחמימות שיש, כולל הלקטוז, סוכר החלב ומוצרי חלב. ואז בעצם מה שקורה בשיטה הזאת, שאפשר להשתמש בה גם לירידה במשקל, כי היא לא רק עם הקטע של הפירוק של השומן וחוסר הקפיצות באינסולין, אלא גם כי היא עושה קצת ירידה בתיאבון. ברגע שמפסיקים את הפחמימות, אז יש ירידה בחשק לאכול ובחשק לנשנש, ולאט לאט בלי ששמים לב, יש קצת ירידה בצריכת הקלוריות היומית, וזה יכול להוביל לירידה במשקל. אפשר לעשות אותה בצורה שהיא קצת פחות קיצונית, ופחות מדידה של גרמים של פחממה לקטוז בתוך מוצרי חלב וכו', ועדיין להגיע לאותה תוצאה של ירידה בתיאבון.
יש לי מכשיר שמודד את הקטונים או את הקטוגנים שנמצאים בדם.
מה אתה אומר? הגעת לרמה קיצונית מאוד.
לא. הם פשוט מציעים את זה ברגע שאתה...
הבנתי.
ברגע שאתה בודק את זה באינטרנט, זה חלק נפרד מזה.
אוקיי.
ואני בודק לפי זה את רמת הקטונים שלי בדם.
ירדת כבר קצת במשקל?
ירדתי 4 קילו תוך שבועיים.
יפה.
אבל...
נו.
אני פוחד לא לצחוק לעצמי איזושהי מערכת, פתאום אני ארגיש את עצמי...
אז תעשה את זה לא כל כך קיצוני, כמו שאמרתי לך קודם.
אז ברגע שאני מגיע למצב שאני אעלה לי את האינסולין קצת,
נו.
אז כל הדיאטה הזאת
לא
תהיה שווה לי.
היא תהיה שווה מאוד. אפשר לעשות תפריט של חלבונים עם ירקות, עם מינימום פחממות שמגיעות אתה יודע, לחמים ופירות.
הם טוענים שחלבונים... לא, חלבונים צריך להיות 20% מקסימום
נכון, ושומן, אבל אז אני מציעה לך משהו אחר.
הם אומרים שחייב להיות 70-80% שומן,
אני לא יודעת, תקשיב, תכף התוכנית נגמרת, אנחנו נצטרך להגיע לשורה התחתונה. אני חושבת שהשיטה הזאת היא מאוד מאוד קיצונית, ואם אתה לא בפיקוח רפואי מלא ובמעקב, אז אולי עדיף לא לעשות את זה בצורה כזאת. וזה לא נכון מה שאתה אומר, שאתה לא אסור לך לעבור את ה-20% חלבון, והכל צריך להיות מהשומנים, אתה יכול לעשות את זה קצת פחות קיצוני, קצת להגדיל את כמות החלבון, קצת להפחית את השומן, להוסיף גם ירקות שמתחבים בהם במרכאות פחממות, זה יהיה לך עדיף לאורך זמן. אם זה, המטרה היא לירידה במשקל, עדיף לך לעשות את זה קצת פחות קיצוני, זו דעתי.
אוקיי, טוב.
כי אתה, בכל זאת, אתה עושה משהו שעובדה שאתה צריך לבדוק את הקטונים, ובכל זאת אתה יודע בעצמך שזה קצת קיצוני, אז זאת התשובה. ולא, לא, אתה לא צריך ללכת לפי החוקים של התפריט הזה. מי שצריך ללכת בול 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 לפי החוקים של התפריט הזה, זה אנשים שיש להם אפילפסיה. אתה עושה את זה לירידה במשקל, אז אתה יכול להמציא לך את הדרך שלך בתוך השיטה הזאת. בסדר?
טוב, אני הבנתי אותך, פשוט זה מתנגש עם
אני יודעת, אבל
התיאוריה המקורית.
אני יודעת, אבל המקורית היא לא למטרת ירידה במשקל, אל תשכח את זה.
כן, דרך אגב, הסוכר שלי ירד מ-130 ל-89.
כן, ברור, זה ידוע כן. שזה עוזר גם נגד סוכרת, כן.
תודה.
טוב, תודה לך, תודה לך. ובריאות ובהצלחה בדיאטה.
תודה, תודה.
אני אחכה שתתקשר אליי, אחרי שתרד 25 קילו. יופי.
אוקיי.
שבת נפלאה. אוקיי, טיפ לסיום. האם ייתכן שלא יורדים במשקל כי אוכלים מעט מדי? אז התחושה שאוכלים מעט לפעמים זה בגלל העובדה שמבטרים על הרבה מאכלים. שאנשים אחרים אוכלים, והם לא מבטרים עליהם, ואז מסתכלים, אוי, הוא אכל ככה, הוא אכל ככה, ואני ויתרתי על העוגה, וויתרתי על הפיצה, וויתרתי על כל מיני דברים, אבל זה לא באמת בגלל שאוכלים מעט מדי, זה רק בגלל התחושה שוויתרנו על מלא דברים. זה נכון שאם עושים דיאטת כסח ומכניסים את הגוף למצב של הרעבה ולא אוכלים יותר מ-600 קלוריות ליום במשך כמה שבועות, אז הגוף לומד להתקמצן ולהתייעל ואז גם לא שורף הרבה, אבל מי שלא עובר דיאטות הרעבה כאלו, אז אם הוא לא יורד במשקל, כנראה שזה בגלל סיבות אחרות, ספירה לא נכונה של קלוריות, הדחקה של חלק ממה שנכנס לפה, כמו למשל כפורס שתואמים בעמידה, כפית שוקולד למריחה שמלקקים, החלב של הקפה יש כאלה שלא סופרים, רסק עגבניות לירקות גם יש כאלה שלא סופרים, או חוסר ידע שמדובר במסעדות, אנחנו לא יודעים כמה חזה אוף, כמה קלוריות הוא שם לעומת בבית שאנחנו יכולים לדעת למשל. אז השורה התחתונה זה שאם מישהו לא יורד במשקל, זה כי הוא צורך בדיוק את כמות הקלוריות שהוא שורף. גם אם הוא מודע לזה וגם אם לא. והגענו למתכון שהכנתי להיום והייתי מאוד גאה בעצמי על הרעיון, גלידת סלק. אמרתי לעצמי, מה יקרה אם אני אוסיף את המים של הסלק מהוואקום לשמנת מתוקה, ויצא גלידה ורודה מהממת. התמונה תהיה באתר של הרדיו היום, מוזמנים לצפות. תכלס, אם לא הייתי מספרת לבנים שלי שזה מסלק, יש לי הרגשה שהם לא היו יודעים שהצבע הזה מסלק. בקציפים שתי שמנת לקצפת עם אחד אינסטנט וניל, ואת הנוזלים של השקית של הסלק בוואקום, זה בערך נמשרת חצי כוס, שאפשר גם לבשל בבית לבד ואז להשתמש במים. אפשר גם, לא חייבים, לחתוך סלק מבושל אחד קטן קטן קטן, ולהוסיף את זה לקצפת אחר כך, כדי שיהיה נקודות אדומות כאלה, שמים את זה בתבניות, שעתיים וחצי בערך מקפיאים, או שאם זה קפוא המון זמן, אז צריך להוציא את זה למקרר, מהפריזר למקרר כמה שעות לפני זה. הגלידה עם טעם נפלא, צבע נפלא, יצא בערך 14 עוד 15 מנות, 140 קלוריות למנה, זה אפשרי כנשנוש גם בזמן דיאטה. תודה רבה לכל מי שהזין ולכל מי שעלה לשידור ולכל מי שצפה, ותודה רבה למאירה פרץ, מזל טוב ליום הולדת. תודה לאיציק אהרון, תודה לג'וני דוב, תודה לרון שהין, אחרינו פרופסור רפי קרסו. אני אהיה פה בשבוע הבא עם תוכנית מיוחדת לשבועות. אני מאחלת לכולם שבת נפלאה, ואל תשכחו שהדרך הנכונה היא המטרה.